תפילת נמצאים בעמוד קוף מם גימל, אם אינני טועה. מה? לא טועה. טוב. אם כן, אנחנו מדברים כאן על נושא הקץ. כן, הרי הניבים דיברו הרבה פעמים על הקץ, קץ של הגלות, ולא רק שדיברו על הקץ של הגלות, גם נתנו מספר שנים. מצד שני, רבותינו אמרו שאי אפשר לדעת את הקץ. ואפילו דניאל, שמוסר את הקץ, באותה הזדמנות גם אומר, ישוטטו רבים, סתומים וחתומים הדברים עד את קץ. כלומר, אני נותן לך מספר, אבל אי אפשר להבין מה זה אומר. אז בשביל מה לתת מספר? כן, כלומר, יש פה זה משהו לא מובן. כן, תפח עצמם של מחשבי קיצים. למה? אם הנביא ראה לנכון למסור לנו מספר, אז כנראה שהוא רוצה שנדע. אלא אנחנו ראינו, מתוך המקורות, שהמספרים של השנים של הקץ, המספרים האלה אינם מספרים שאתה יכול לעמוד עליהם, בגלל שחסר לך תמיד איזשהו מידע. כלומר, למשל 400 שנה, גר יהיה זרחה, בארץ לא להם, ועבדום, ועינו אותם 400 שנה. כך נאמר לאברהם אבינו במפורש. רק שלא אמרו לאברהם אבינו, איך לחשב את 400 שנה. האם מלידתו של יצחק, האם מתחילת השיעבוד, האם מברית בין הבתרים, האם הירידה למצרים. כלומר, הרבה הרבה דברים נשארו סתומים. מה זה 400 שנה האלה? במיוחד ששם גם כתוב, ודור רביעי ישובו הנה. דור רביעי זה פחות מ-400 שנה. אז איך זה מסתדר? כלומר, בלכתחילה הקץ ניתן באופן שאי אפשר לפענחו, אבל הוא ניתן כדי שנדע את מהות העניין. צריך לדעת ששיעבוד מצרים זה 400 שנה. כמה זה יצא בפועל, כלומר איך נחשב את 400 שנה, זה יהיה תלוי בנסיבות. אם הנסיבות יאפשרו, זה יהיה כך. אם הנסיבות לא יאפשרו, זה יהיה אחרת. וכדומה. כן, מסופר במדרש שכשמשה הגיע לבני ישראל, לחכמי ישראל, ואמר להם, הגיע הזמן גאולתכם, הקדוש ברוך הוא שלח אותי לגאול אתכם. אמרו לו, זה לא יכול להיות. הייתה להם התנגדות בשם האורתודוקסיה, אמרו לו, לא עברו 400 שנה. כיוון שלא עברו 400 שנה, אסור לצאת, 400 שנה זה 400, מה אתה בא כל כך מוקדם? ויתכן שהם צדקו במידה מסוימת, זאת אומרת שהנסיבות ההיסטוריות שהכריחו להקדים את זמן הגאולה ולחשב את 400 שנה באופן אחר, הן נסיבות של בדיעבד. יכול להיות שאם באמת היינו זוכים, היינו ממשיכים 400 שנה במצרים, ואז הגאולה הייתה נושאת אופי אחר לגמרי. ייתכן שאז יציאת מצרים הייתה יציאה של העולם כולו. ואז מלא יציאת מצרים הייתה גם גאולה אחרונה וימות המשיח. אבל מכיוון שהנסיבות היו באופן כזה שהשיעבוד היה קשה מדי לשאת, עוד לשאת אותו, היה הכרח לעשות איזושהי תחבולה אלוהית ולחשב את 400 שנה באופן אחר. זה מה שנקרא ברוך ששומר הבטחתו לעמו ישראל, שהקדוש ברוך הוא חישב את הקץ כדי לעשות כמו שאמר לאברהם אבינו. כלומר, כדי שזה יצא בכל זאת 400 שנה, אז הוא חישב מלידתו של יצחק. אבל מצד האמת, היה ראוי אולי באמת שהשיעבוד יהיה 400 שנה. כן, כלומר, המצב הזה הוא בדיעבד. אבל מה שאין כן, הקטגוריה 400 שנה נשמרת. כמו כן, גם כשירמיהו הנביא אומר שגלות בבל תהיה 70 שנה, הוא צודק. רק הוא לא אמר איך לחשב את ה-70 שנה, ולמדנו שהיו חמישה אופנים שונים לחשב את ה-70 שנה האלה, ומתוכם שלושה נכונים, שניים לא נכונים. כלומר, שגלות בבל במהותה היא שייכת למספר 70. במציאות, איך ה-70 שנה האלה נוחתים, כלומר, איך הם מקבלים היתר ממגדל הפיקוח לחול בתוך ההיסטוריה, זה יהיה פונקציה של הנסיבות ההיסטוריות. אותו דבר לגבי התאריכים של היציאה מגלות אדום, שכתובים בספר דניאל, אותו דבר, גם שם המספרים הם נכונים, איך הם יצאו אל הפועל, זה תלוי בנתונים ההיסטוריים. עד כאן מובן? טוב, למשל, היה רבי משה חלפון הכהן, מג'רבה. בספר זכות משה הוא כותב, הוא מראה בדיוק איך על פי החשבונות של ספר דניאל, יוצאת הגאולה בשנת 48, שנת תשח. אבל זה בדיעבד. בדיעבד נברר שהחישוב הזה הוא נכון. כמו כן גם הגאון מבילנה, לפי החישוב שדיברנו עליו בפעם הקודמת, גם הוא חישב האלפים תש"ח, ולפי זה יצא גם הגאולה של ימינו. טוב, בואו נראה את הנאמר כאן בעמוד קמ"ג. ודע שאפילו הקץ שבאר השם מידתו, רצוני לומר גלות מצרים, והוא אומרו ועבדום ועינו אותם 400 שנה, לא נודעה מיתתו ונפל בו ספק. קצת אנשים אז חשבו שהן 400 שנה, מעת רדת יעקב למצרים. וקצת אנשים חשבו שהם 400 שנה מתחילת השיעבוד, וישנת 70 אחר רדת יעקב למצרים. וקצת אנשים חשבו שהן מעת שהייתה זאת הנבואה, והוא מעמד בין הבתרים. וכאשר שלמו 400 שנה למעמד בין הבתרים, יצאו קצת ישראל ממצרים קודם עמוד משה כ-30 שנה, כי הרי ברית בין הבתרים קדמה ב-30 שנה להולדת יצחק. וחשבו שכבר תם הקץ, והרגו המצרים והכבידו עבדותם. כן הודיעונו חכמים ז"ל, ועל אותם שחשבו שבאה הגאולה ונוצחו, אמר דוד, בני אפרים נושקי רומי קשת הפכו ביום קרב. והקץ האמיתי היה 400 שנה מיום שנולד יצחק, אשר הוא זרע אברהם באמת, כמאמר השם יתעלה כי יצחק יראך זרע, ואמר לו השם יתעלה כי יראה זרעך בארץ ישראל, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, ובעת הגירות יהיו מושלים עליהם ומעבידים אותם ומענים. כך הוא, כן הוא פירוש הפסוק. כלומר, רטרואקטיבית התברר שמתוך כלומר, היו שלושה פירושים אפשריים, ורק הרביעי היה הנכון. כמובן, עד כדי כך שזה גרם גם לאיזושהי צרה שבני אפרים יצאו לפני הזמן, ונהרגו במדבר. מעניין שהרמב"ם אומר שהרגום המצרים, בעוד שפשט הפסוק שהגמרא מביאה, והרגום אנשי גת הנולדים בארץ. לא יודע איך הרמב"ם מסתדר עם הגמרא, אבל כנראה שיש לו פירוש. עכשיו, מה שאני רוצה לומר, פעם אני זוכר לפני כמה שנים, הוזמנתי לדבר ברדיו יהודי בצרפת. רואיינתי, זה היה בשידור ישיר, ושם המראיין היה יהודי שלבוש כמו שצריך, לא כמוני. יהודי קדוש. והוא אומר לי, הרב שרקי, אתה כל הזמן מדבר על ציונות, האם אתה לא חושש שמה אתם כמו בני אפרים שיצאו לפני הזמן? אז אני אמרתי לו, תראה, כשמשה מגיע והוא אומר, אני הגואל, והם מבקשים ממנו אות ומפקפים, הם מפקפקים. לגיטימי או לא לגיטימי? לגיטימי. והבא בן אדם, הוא אומר, שלום זה אני. תוכיח. אבל אחרי קריאת ים סוף, מי שימשיך לפקפק במשה זה דתן ואבירם. כלומר, אתה מדבר על כשהרצל בא, כשבאים הציונים הראשונים ואומרים, הגיע הזמן. טוב, יש מקום לספק. אבל אחרי שכבר יצאנו מעבדות לחירות, להמשיך להגיד שאולי זה לא זה, זה כבר כפירה. כן? מזלי שזה היה בשידור ישיר, כל צרפת שם הייתי. טוב, אגב, מובא בילקוט שמעוני, שכשמשה אמר לבני ישראל, הגיע הזמן גאולתכם, ואמרו לו 400 שנה, משה שאל את הקדוש ברוך הוא, מה אני עונה להם? ואמר לו הקדוש ברוך הוא, כל דודי הנה זה בא, מדלג על ההרים, מקפץ על הגבעות, כיוון שחפץ לגאול אתכם, אינו מביט בחשבונותיכם. מעניין. אינו, אלא יש לו חשבונות משלו, כן.
של
400,
של
70, של... כפי ששאלתי בתחילת השיעור, לפני שישבתי על זה, כן, את חוזרת על השאלה, אם כן, למה צריך בכלל את המספרים האלה, אם המספרים האלה הם לא שימושים? התשובה היא שזה קטגוריה חשובה כדי להבין את מהות הגלות ההיא. להבין שהגלות של מצרים זה 400 שנה, זה מסביר לנו משהו על מהות אותה גלות. מובן? ב', זה גם מסביר לנו שהדברים ידועים מראש, זה גם חשוב לדעת. כן? ג', זה כדי לנסות את אלה ש... יסמכו על זה בטעות. כן? אז יש כבר שלושה ערכים לדבר. כן. ואם היה כן בקץ אשר התבהרה מידתו, כל שכן בזה הקץ הארוך, אשר החריד כל הנביאים, והפחידם באורך זמנו, והימשכו, עד שאמר הנביא על צד התימה, מודיע רוב אורכו, אמר על עולם תענף בנו, תמשוך אפך לדור ודור. כלומר, הרמב״ם, שנמצא בתוך מעמקי הגלות הארוכה מאוד, הוא יודע שזו גלות ארוכה, ושהנביאים דיברו על זה שיש גלות ארוכה במיוחד. מעניין, היה יהודי אחד, רבנו אברהם ביבאגו. רבי אברהם ביבאגו חי בספרד שני דורות לפני הגירוש. הוא היה מתלמידי רבי יוסף אלבו. רבי יוסף אלבו תלמידו של רבי חסדאי קרסקס, שהיה תלמידו של הרן, רבנו ניסים, מגירונה. ובקיצור, בית המדרש של הרמב"ן. רבי אברהם מבאגו כתב ספר בשם דרך אמונה. ספר נפלא, חלקים נבחרים מהספר הזה פורסמו בהוצאה מיוחדת במוסד ביאליק, ספריית דורות, נקרא פרקים מתוך דרך אמונה. ושם יש דיון לגבי אורך הגלות. אחד הדברים שהוא דן בהם, הוא אומר, למה גלות מצרים הייתה 210 שנים, גלות בבל 70 שנה, והגלות הזאת שאנחנו נתונים בה כל כך ארוכה. כן, מה ההבדל בין הגלויות? הוא אומר שהגלויות יש להם תפקיד. התפקיד של הגלויות הוא לברר את הצורה הישראלית, ככה הוא קורא לזה, לעומת צורות אחרות מתחרות. מה זה הצורה הישראלית? נגיד את זה, מה? כן, יפה. בשפה יותר פשוטה, הנבואה. הנבואה זה הכישרון הישראלי המיוחד, והשאלה היא, מה זה לעומת תכנים רוחניים שעומדים בתחרות מול הנבואה? אז הוא אומר, יש שלושה מתחרים. האחד, החוש. הרי כמו שהנבואה מודיעה לנו אמיתות עליונות, גם החושים יכולים למסור לנו ידיעות. במיוחד התרבות המצרית, שהייתה התמצית של התרבות החושיית האפריקאית, כלומר התמצית של ראשית עונים בהולכם, אז הגיע שמה לעומקים גדולים מאוד, חוכמת הכישוף וכדומה, שהייתה מאוד מאוד דומה מבחינת ההישגים שלה להישגים של הנבואה. ולכן מצרים ראו את עצמם כעם סגולה במקום ישראל. הרי זה הסיפור של כל הבן הילוד, היאורה תשליחו, וכל הבת תחיון. אז הבנתי מה רצו המצרים לעשות לבנים. הם רצו להרוג אותם. כל הבן הילוד, היאורה תשליחו. מה רצו שיקרה לבנות? מה? זאת אומרת, שהם ישתמשו בבנות, כדי שתימסרנה למצרים, ואז הוולדות מה יהיו? אני שואל אותך, מה יהיו הבנים שיוולדו מהזיווג הזה בין מצרים לישראליות?
שאלה עם החוק המצרים.
הם יהיו יהודים לפי ההלכה, ומצרים לפי זהותם. במילים אחרות, מצרים תהפוך להיות עם סגולה. כלומר, זה הניסיון של גניבת הזהות. כלומר, כי מצרים הרגישו שהם מהווים את עוצמת החיים העיקרית בעולם, ובמקום לנוק מישראל, הם רצו לשעבד את הכוח הפנימי של האומה, הרחם, תרתי משמע, של האומה הישראלית, כדי להוליד את האומה האולטימטיבית של ההיסטוריה. לכן, כל הבן הילוד היאורה תשליחו, כל הבת תחיון, כדי להעלות את מצרים. השאלה היא, מה עושים מול זה? אסר לדעת איזה 210 שנים, אומר רבי אברהם מבאגו, של ניסיון כזה. עד שיתברר ההבדל, זה לוקח 210 שנים לייצר את הנביא שיכול לעמוד מול הטענה הזאת. וזה משה, מעניין מאוד, איך משה מתחיל את העבודה שלו? הוא עושה כל מיני כשפים, כלומר הוא עושה כל מיני מכות שדומות בול לכשפים של מצרים. התלמוד אומר שכאשר משה הפיל את הנחש, הפיל את המטה ועשה אותו לנחש, חרטומי מצרים התחילו לצחוק. אמרו לו, מה, אתה מלמד אותנו? זה אנחנו יודעים את זה בקורס ראשון, במחשפות. אז מה, אתה עושה מאיתנו צחוק? גם אחר כך מכת הדם, מכת הצפרדע. התורה אומרת שגם החרטומים עשו. אחר כך במכת קינים, הוא אצבע אלוהימי. זה אנחנו כבר לא מצליחים. כלומר, נקודת המוצא היא שווה עד נקודת ההיפרדות. לכן צריך שמשה יגדל בבית פרעו, כדי לייצר מבפנים את האלטרנטיבה למצרים. כן, בבקשה.
קינים?
למה דווקא קינים? עיין רשי שם, כידוע. מה? ודיברנו על זה גם בשיעור על עשר המכות. למה לחזור על דברים שאתה בעצמך יודע? כן, עכשיו, בואו נחזור, אם כן, לעניין. אומר רבי אברהם מבגו, זה לוקח 210 שנים, כי בכל זאת, תרבות החוש היא תרבות גדולה. ואילו מה שבבל מציע, הרבה יותר קל להתמודד עם זה, זה עולם הדמיון. כן, הרי מה המומחיות של בבל? מה המומחיות של בבל? סך הכל, החלומות. כן, החלומות, שמות המלאכים באו מבבל, שמות החודשים, כלומר כל מה ששייך לאסטרולוגיה ולעולם הדמיוני, זה הכוח של בבל. הוא אומר, זה לוקח 70 שנה לייצר את המתנגד. מי הוא? דניאל. דניאל למד את חוכמת הכסדים, וכאשר היה צריך לפתור את החלום של נבוכדנצר, אז חכמי בבל לא ידעו לפתור, והוא ידע לפתור. ואז בזה הוא גילה את העליונות של הצורה הישראלית על קליפת הדמיון. כן, בבקשה אדוני, מה שאלתך?
אפשר להגיד שהרב קוק והרמב״ם, כל הפילוסופיה וגם
ברמו את זה? אינני יודע. כלומר, מה שאני עוד לא יודע מה ההתמודדות עם הגלות השלישית. מדוע אני עוד לא יודע? כי עוד לא דיברנו על זה. כן, יש לנו כלל שכשאנחנו אומרים דבר אחד, אנחנו לא יכולים להגיד דבר אחר תוך כדי. כלומר, רק הקדוש ברוך הוא יכול להגיד גם זכור וגם שמור בדיבור אחד, אנחנו מוכרחים להביא רעיון אחרי רעיון. זה חיסרון, אבל נחיה עם זה. בסדר? ובכן, לגבי הגלות השלישית, אומר רבי אברהם מבגו, היא ארוכה יותר. בגלל שהיריב הוא יותר גבוה, הוא יותר דק. והוא החוש התבוני. שימו לב למה שהוא אומר. החוש התבוני הוא מאוד מאוד קרוב אל הצורה הישראלית. ולכן זה לוקח הרבה הרבה זמן עד שזה מתברר. למה הוא קורא החוש התבוני? לפילוסופיה. עכשיו, לא הבנתי. הפילוסופיה זה לא חוש. הפילוסופיה זה תבונה. אבל מה זה באמת אומר? זה אומר שכל ההכרות הפילוסופיות מקורן בסופו של דבר בחוש. ולכן אין אובייקטיביות למחשבה הפילוסופית, כי היא כולה חושיית. אבל אומר בעצם רבי אברהם מבגו, כל זמן שהדבר הזה לא מתברר, אי אפשר לצאת מגלות אדום. וזה מה הוא אומר? כשיקום פילוסוף מתוכם, שיקיר בזה שכל הפילוסופיה, עם כל מופשטותה, מתחילה מן החוש, אז יוכלו לצאת. למי הוא התכוון? לקאנט. כאשר עמנואל קאנט בא ובעצם בוחן את ראשיתה של הפילוסופיה, מה שקרה אפיסטמולוגיה, ופתאום מתברר שהכל מתחיל מן החושים, אז בעצם חל המשבר הגדול שהחריב את הפילוסופיה המערבית, ובדיוק בסוף ימיו של קאנט, מתחילים לדבר על שיבת ציון. נפוליאון מגיע לכאן, וקורא ליהודים לחזור. אבל אומר רבי אברהם מבגו, זה לוקח המון זמן. לכן הגלות של אדום היא כל כך ארוכה. כן, בבקשה אדוני, מה שאלתך?
יש לנו גם את הפילוסופיה,
יש
לנו גם את
הדתות. מה? הדתות.
מה יש לנו להגיד כנגד הדתות?
הדתות, אתה לא צריך לעשות שום דבר נגד הדתות. עצם שיבת ציון זה חורבנן של הדתות. כן, הרי כל התיאולוגיה הנוצרית נפלה בגלל מדינת ישראל. אותו דבר לגבי התיאולוגיה המוסלמית. כלומר, עצם שיבת ציון זה סתירת לחי להנחת היסוד של שתי הדתות האלה. אתה לא צריך לעשות שום דבר נגד זה. כן, בבקשה.
החוש השלישי, מה זה?
כן, החוש התבוני. אני אסביר. הרי הייתה שאלה שהטרידה מאוד את עמנואל קאנט, הוא ראה שהמתמטיקה היא מדע מדויק, והוא ראה שהפילוסופיה היא מדע מסופק. כן, יש הרבה מאוד שיטות בפילוסופיה, בעוד שבמתמטיקה, לפחות איך שהכירו את המתמטיקה בימיו, אין שום ספקות, הכל ברור. אבל זה יכול להיות שבתחום כל כך חשוב, שעוסקים בו, כבר כל כך הרבה זמן, אלפי שנים, אין מסקנות ודאיות. הוא אומר, זה בגלל שלא שאלו את השאלה דלהלן. במקום לשאול מה האמת, צריך לשאול קודם כל מה זה החשיבה. ואז אם נדע מה הם הכלים של החשיבה, מה שנקרא אפיסטמולוגיה, חשיבה על החשיבה, מחשבת המחשבה, אז נוכל לייסד מדע מטאפיזי מדויק. בשביל זה הוא כתב ספר, ביקורת התבונה הטהורה, שבו הוא דן מכל הצדדים בכל היסודות של התבונה עוד לפני שמשתמשים בה. כלומר, ואז הוא מגיע למסקנה שאפשר, שכל הפילוסופיה כולה מסתכמת בשלוש שאלות. מה אני יכול לדעת? מה אני יכול לצפות? ומה עליי לעשות? שלושת שאלות מה. אין פה שום שאלת מי, כי הוא לא נביא. הוא מכיר שאלות של מה. ושלושת השאלות בעצם הם ככה. מה אני יכול לדעת? בעצם שום דבר. למה עליי לצפות? לא להרבה. ומה עליי לעשות? מי יודע. כלומר, בסופו של דבר, למה? כי הוא אומר שכל המחשבות האפריוריות, המחשבות הלכתחיליות שמתוכן היה אפשר להתחיל, כולן מתחילות מהכרה חושית, מן החוש. כלומר, כל קטגוריות המחשבה, המקום והזמן, זה סובייקטיבי, קוראים לזה. זה הכרה סובייקטיבית של הנפש, ולכן אי אפשר בעצם לדעת שום דבר בוודאות עצמית, אלא רק על פי המחשבה של האדם, שגם היא יחסית. בעצם זה היה אחד היסודות לרעיון בפיזיקה של תורת היחסות. כן, איינשטיין השתמש באינטואיציה הפילוסופית של מנואל קאנט כדי לבנות את תורת היחסות בפיזיקה. כן, אז אם כן, מה שקרה, שהתברר שבעצם התבונה היא בעצם איננה תבונה כי היא מחוש. אבל זה לקח זמן להגיע לזה. כן, מאריסטו ועד קאנט עבר בכל זאת הרבה זמן. כן, מה אתה אומר?
זאת אומרת שאין לנו
בכלל נגיע
באובייקטיביות,
לפי זה, יש שאלה.
איך יכולה להיות נגיע באובייקטיביות? הרב קוק אומר באורות, בישראל ותחייתו, פסקה י' ז', שההתמוטטות של הפילוסופיה באה לאפשר את הופעת התרבות של הדמיון, ואז מתוך כך שיהיה כיסא נכון לחזרת הנבואה.
אבל זה
סובייקטיבי. לא, זה האובייקט שפונה אליך. כלומר, מה שאי אפשר... זה שאתה תשתמש בכלים שיש לך כדי לעלות אל הטרנסנדנטי. אבל האינסוף הוא יכול לבוא אליך בלי בעיות.
אבל השכל האנושי הוא לא סוג של צינור התגלות השם?
באופן יחסי כן. כן, באופן יחסי כן. אבל זה לא הנושא של הלימוד, זה עיין בספר אורות עמוד קוף למד תת, בצימאון לרחיים, מה שהרב אומר שם. עיין שם היטב ודעת לנפשך, ינעם. כן, בבקשה.
ישראל לא חלק מהבירור,
ממש כאחשים האחרים. לא, ודאי שישראל הם חלק מהבירור. הרי מי קידם את כל הפילוסופיה הזאת? יהודים, לא? תדע לך שכשקאנט היה צעיר, הוא השתתף בתחרות לפילוסופיה. והוא הגיע מקום שני. מי היה הראשון? משה מנדלסון. זה אומר משהו. והיה ביניהם קשר מאוד חזק. כלומר, ייתכן מאוד ש... האינטואיציות האלה לא באו לא סתם, באו ממישהו. כן, בבקשה.
הרב אומר שעם ישראל...
גם, תשים לב, שהיה יהודי אחד בשם שלמה מימון, קצת אפיקורס כזה, אבל בכל זאת, עם מחשבה מעניינת, שלמה מימון כתב ספר על הפילוסופיה הטרנסנדנטית, וקאנט שראה את הספר הזה אמר, הוא היחיד שהבין אותי נכון. יהודי, כן. בסדר, מה אתה אומר?
אבל מה שעם ישראל עזר לארצוע זה דתות נפלה, בגלל שהאסלאם היום כובש את צרפת ואת לונדון והולנד.
נכון.
כובשים מדינות שלמות.
נכון. ומה? איך הם נפלו? אני אחזור על שאלתך הנפלאה. אתה אומר שאני אמרתי שעצם שיבת ציון זאת נפילתן של הנצרות והאסלאם. והנה אנחנו רואים היום שהאסלאם כובש את העולם. נכון? מה מדרבן אותו לעשות את זה? סתם? אבל למה לא עשו את זה לפני כן? הופעת מדינת ישראל זה מהווה הרעור על הזהות שלהם. הם עושים, אם כן, מאמצים אחרונים, קוראים לזה שירת הברבור. שירת הברבור של התרבות המוסלמית. כדי להתמודד עם העובדה שהנה, קמה סתירת הלכי לכל האסלאם כולו.
זה פרקורים אחרונים שלהם.
שירת הברבור. או שירת הפרקור, אם אתה רוצה להגיד. כן, שלום רב. חלקו הראשון של השיעור צריך... אה, סליחה. בסדר. אם כן, התחלנו אם כן לראות את השיטה של רבי אברהם ביבאגו בנושא האורך של הגלות, וזה קצת מסביר משהו, לא נכנסו ממש למספרים 210, 70 וכו', בזאת נעסוק בעזרת השם בפעם הבאה. שלום.